כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם יכולים להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, וכמובן לחפש אותנו באפליקציה כאן אודי ובספוטיפיי. אתם מוזמנים גם למצוא אותנו בפייסבוק. שלום לעומר מנחם שליט ולכן עוז שעושים איתנו את התוכנית בהפקה ובביצוע הטכני, תודה לכם. ושלום מאיה סלע.
שלום.
אנחנו עדיין בענייני השפה העברית לרגל יום העברית שמתקיים מחר, כל השבוע עסקנו בזה. היום אנחנו נשאל את עצמנו בין השאר, האם אפשר בכלל לדבר עברית ברשת? האינטרנט הוא מין מרחב רב תרבותי והלשון השולטת בו היא אנגלית, ואם זה לא אנגלית אז זה כל מיני קיצורים מוסכמים כאלה בכל מיני מקומות בעולם לכל מיני דברים. למשל אם כותבים LOL מתכוונים ל-laughing out loud, צוחק בקול רם, כלומר אומרים למישהו שהוא מאוד הצחיק אותנו. ואם ניכנס לוויקי מילון נגלה שיש לזה גם תרגום לעברית, צצר, כלומר צוחק צחוק רם. אני שמעתי גם צבר, צוחק בקול רם, נדמה לי שזה פחות תפס. נבדוק היום למה ומדוע עם עידו קינן, מומחה רשת, שידבר מחר במסגרת האירועים שעורכת האקדמיה ללשון ברב שיח, הוא ינחה אותו בנושא דבר אליי בפרצופונים, המרשתת והשפה העברית. יש לו סיפורים על אימוג'ים מאוד מאוד מעניינים, ננסה להבין איך הרשת מתמודדת עם עברית. דיברנו גם השבוע על איך מדברים עברית נכון ומה האקדמיה ללשון אומרת על זה. מנגד, אולי נדבר היום עם הבלשן פרופסור גלעד צוקרמן, שטוען אולי אין שום טעם בכלל לכפות עלינו את הדגדוג, כי אנחנו בעצם מדברים בשפה ושמה שפה ישראלית. ישראלית היא שפת האם שלנו ולא עברית, ואנחנו כבר מדברים אותם מושלם ולא צריך ללמד אותנו כלום. נדבר איתו על כל הדברים האלה, תהיה לנו פינת התחלות של ספרים והמלצות וכל הדברים שאולי נספיק.
אוקיי, נתחיל עם פרס עמיחי, שאומנם כבר בישרנו עליו כאן בסקופ בינלאומי עולמי, אבל נדבר עליו שוב, כי עכשיו משרד התרבות פרסם הודעה רשמית, כי בכל זאת מחר כבר טקס הענקת הפרס, אז כדאי להכריז עליו, ואכן הם הכריזו על המשוררת שרון אס כזוכה בפרס על שם יהודה עמיחי לשירה עברית שנת תשע"ח. הפרס הוא בגובה 60,000 שקלים, הוא ענק לה על ספרה מוזיקת הנתיב הרחב, שיצא בהוצאת אפיק ואליקון ב-2015. בוועדת השיפוט של הפרס ישבו השנה פרופסור עמינדב דיקמן, מלכה שקד וחדווה רחבי המשוררת. אני מספרת את זה למרות שכבר בעצם דיברנו על זה, כי יש כאן עכשיו את נימוקי השופטים, וזה הדבר החשוב פה. אז בואו נקריא את נימוקי השופטים. שירתה של שרון אס לוכדת את תשומת ליבו של הקורא מיד בקולה המיוחד והברור, ומובילה אותו למסע מרתק, רצוף טלטלות רגש ומחשבה. בשיריה נפרסים מצבים מעניינים ביותר של מציאות ומציאות מדומיינת, מעורבות זאת זו בזו לבלי הפרד. השירים רוכשים רמיזות מסקרנות למיתוסים מתרבויות שונות, רסיסי חיים והגות. לאורכו של המסע השירי המורכב הזה תוהה שרון אס, תהייה מעמיקה על דבר המעשה השירי, ההשראה והמענה שיש בידה של השירה להציע לחיים ולכליה. שיריה של שרון אס כתובים בשפה מדויקת ורבת עוצמה, הנזהרת מסלסולים מיותרים, על הישגי האומנותיים בשירה שהרגש והמחשבה מגיעים בלעמקות ולסי בלתי שגרתיים, ראה חבר השופטים להעניק לה את פרס עמיחי לשירה לשנה זאת.
ברכות לזוכה, גם לשרת התרבות והספורט מירי רגב הייתה הודעה כמובן, והיא אומרת כך: אני גאה להצדיע לפועלו הנצחי של המשורר המופלא, איש הרוח הישראלית, יהודה עמיחי, גם השנה בפרס המשותף לנו ולעיריית ירושלים. המשוררת שרון אס זוכה בפרס השנה על ספרה מוזיקת הנתיב הרחב, על משעולים רחבים של שאר רוח המוטמעים בשירתה. הפרס יינתן לזוכה בטקס שיבטא את הערכתנו לפועלה של אס. אס מנצח בשירה העברית החדשה. באהבתנו היטיב לכתוב עמיחי, יזכרו בשקט בית ומדבר.
מישהו צריך פעם אחת להגיד למירי רגב שהיא לא חייבת בדברים שלה למצוא תמיד סלוגן מנצח. אס מנצח בשירה העברית, כי זה לא מגניב. הבת שלי קוראת לדברים האלה בדיחות של זקנים.
גם זה לא, זה לא מתאים לשבוע העברית שלנו. אס זה בלועזית, צריך למצוא לזה מקבילה בעברית. הפרס על שם יהודה עמיחי מוענק זו השנה 17. ברציפות, על ידי משרד התרבות והספורט, בשיתוף עם עיריית ירושלים, כאות הוקרה למשוררים ישראלים על ספר שירה בשפה העברית שיצא לאור בשלוש השנים האחרונות, או לחילופין, על מפעל חיים. עם הזוכים בפרס לאורך השנים, נמנים ארז ביטון, נורית זרחי, אגי משול, צבי עצמון, נתן וסרמן, רוני סומק, מואיז בן ארוש, חביב הפדיה, מאיה בג'רנו, אפרת מישורי ואחרים, שמות מכובדים מאוד להצטרף אליהם. מטרת הפרס היא לשמר ולהפיץ את מורשתו של יהודה עמיחי, גישתו ותפיסת עולמו בשירה העברית, ולעודד מצוינות ואיכות ביצירה הספרותית העברית. ובאמת הטקס הזה, הטקס להענקת הפרס, יתקיים מחר, משכנות שאננים בירושלים, בשעה 19:00. אז ברכות לסוחה.
דיברנו בתחילת התוכנית על ה-LOL, שהמקבילה העברית שלו היא צצר, צוחק, צחוק רם. האם אפשר בכלל לדבר עברית ברשת, והאם זה כדאי? לכבוד יום העברית שיצוין מחר, יום חמישי, ויעמוד בסימן השטג עברית שפה חדשנית, תקיים האקדמיה, הם עשו סולם, סולמית כזאת, זה השטג. האקדמיה, יש לזה גם שם בעברית.
השטג?
להשטג, כן. אני לא יודעת, אולי דוק אינה נדע.
תג הקבצה.
נכון, תג הקבצה.
שזה קל.
האקדמיה ללשון העברית תקיים אחר יום פתוח של חגיגת השפה העברית, החל מהשעה 4, אחר הצהריים ולאור שעות הערב, התקיימו בבית האקדמיה ללשון ובמתחם האולמות והכיתות במכון למדעי החיים שבקריית האוניברסיטה בגבעת רם, רבי שיח, הרצאות, סדנאות מקצועיות, ציורים בחדר אליעזר בן יהודה, שזה דבר שהייתי רוצה דווקא לעשות, וטעימות מארכיון האקדמיה ללשון, שגם את זה הייתי רוצה לראות, כי אני אוהבת ארכיונים. במהלך האירוע הזה התקיימו שלושה רבי שיח, אחד מהם יקרא דבר אליי בפרצופונים, המרשתת והשפה העברית. ינחה אותו מומחה הרשת, עידו קינן, בלוגר חדר 404, ומגיש הפודקאסט שרת התרבות. רב השיח הזה יעסוק בעברית המתחדשת ברשתות החברתיות, השתתפו בו יעל סלע. מגוגל ישראל, פרופסור סיריל אסלנוב מהאקדמיה ללשון, ושרית ואסף קץ מדף הפייסבוק, ילדים הם התסריטאים הטובים בעולם. שלום למומחי הרשת עידו קינן.
שלום שלום.
צצר, אתה השתמשת אי פעם בחיים שלך בצצר?
אני מכיר את זה כצבר, צוחק בכל רם.
צבר.
ואתה משתמש בזה?
כן. השתמשתי בזה פעם פעמיים, אבל לא מבינים, כי זה לא תפס.
זה קרב אבוד הדבר הזה, לא? לרצות שזה...
אבל אנחנו יודעים מה שיפה בשפה העברית האינטרנטית זה שהיא באמת מתחדשת ומנסה להטמיע לתוכה את השפה האנגלית ולא לעבור לאנגלית. זאת אומרת, לול,
נכון.
זה laughing out loud, נכון. זה מילה בעברית, אנחנו רואים לול ב...
אנשים כותבים את זה בעברית, זה מה שאתה מתכוון. למד ועב למד.
או לול.
כן, ואפילו אם זה לול ממש גדול, זה לול תרנגולים. זאת אומרת, המילה קיבלה גם את המשמעות המקורית שלה, וגם את המשמעות העברית שלה. אותו דבר, אגב, עם המילה קוקית, שהיא לא תפסה אמנם בציבור הרחב, אבל ההצעה הזאת. קוקי זה קובץ שאתר משאיר לך למחשב.
זה אני יודעת, קוקית זה קוקי בעצם?
כן, אז ההמלצה של האקדמיה ללשון העברית זה קוקית, וקוקית זה גם מהדהד את הקוקי, אבל זה גם קוקייה.
נכון.
זאת אומרת, מישהו שמשאיר ביצים בקן של מישהו אחר, שזה בעצם אפילו יותר, מטאפורה אפילו יותר טובה לקוקיז, כי זה משהו שהאתרים משאירים אצלנו והם לא תמיד טובים בשבילנו.
רגע, אז קוקית זה תופס לדעתך? כי אני בחיים שלי לא שמעתי.
אני לא רואה את זה. אתה יודע, היכולת שלנו לדעת אם מילים הצליחו היא ברשתות חברתיות, בהתכתבויות פרטיות. לא רואה את המילה הזאת הרבה. אחת הבעיות עם המילים הללו, גם כשהן טובות, זה שכשמילה כבר נכנסת משפה זרה, קשה מאוד להחליף אותה. זאת אומרת,
זאת אומרת, אם קוקי הופנם, יהיה קשה להזיז את זה. זה מה שאתה אומר.
כן, כן, כי אנחנו בעצם נשתמש, אתה יודע, כמו שאומרים היום, ריקול, בעברית, כשמחזירים מוצר שהוא מקולקל, אני הצעתי את איחזור, אבל זה לא תפס, כי משתמשים בריקול, כותבים ריקול באנגלית, אחרי כמה פעמים כותבים את זה בעברית, וזה מילה בעברית עכשיו.
בוא נדבר רגע על העניין הזה, שאתה תדבר עם החברים האלה מהקבוצה, ילדים הם התסריטאים הטובים בעולם. מה, איך זה קשור לענייננו?
מכיוון שהם מתעדים את השפה בין השאר של ילדים שנולדים לתוך הטכנולוגיה, והעולם שלהם הם מטווח דרך המסכים האלה, והם גם משלבים לתוך השפה שלהם באופן מאוד טבעי מילים משפות, מילים מאנגלית אינטרנטית.
רגע, בוא נגיד לאנשים אולי שלא יודעים מה זה בכלל ילדים עם תסריטאים הכי טובים בעולם.
זה קהילת פייסבוק שהפכה גם לאתר שבה אנשים מביאים את המשפטים המצחיקים שהילדים שלהם אומרים. ודוגמה למשפט כזה שמשלב את המסך ואת הדיבור, למה את כותבת כל כך הרבה, אם תקרא את זה בכל, יתייבש לה הגרון. זאת אומרת, שזה בעצם ניסיון להפוך את הצחוק למילה, למילה אונומטופאית, חזר החוצה, ועכשיו צריך להגיד או לול. לפעמים אנשים מספרים בדיחה, ואנשים יגידו לול. אז אי אפשר להגיד, זה תפיסה מדויקת של אחת הבעיות שיש עם השפה האינטרנטית, שהיא עובדת בכתב, אבל לא עובדת בדיבור.
כי אנחנו הזקנים משתמשים בדברים מסוימים אך ורק כשאנחנו כותבים, וילדים, תומר, שגדלו כבר לתוך הדבר הזה, וזה חלק מהז'רגון שלהם, חלק מאוצר המילים שלהם, משתמשים בדברים האלה במקביל, גם רואים את זה כתוב, אבל זה כבר חלק מהאוצר מילים.
כן, זה נראה ככה, כי זה ממש, זאת אומרת, השטג, אתה יודע, זה כבר הפך לבדיחה, אבל לפעמים אנשים אומרים, השטג משהו. כן. זאת אומרת, הם רוצים להדגיש שזה הנושא שהם מדברים על שזה.
או הסאבטקסט.
והשטג הרי, אם אנחנו נסביר את העניין הטכנולוגי, השטג הוא בסך הכל כלי לקבץ סטטוסים או ציוצים בטוויטר במקום אחד. זאת אומרת, אם אני רוצה לכתוב על איזה נושא, ואני שם השטג של שם הנושא הזה, אנשים אחרים יכולים להשתמש באותו האשטג או תג הקבצה, ואז כשמישהו יקליק עליו הוא יקבל את כל מה שנכתב על ידי כל האנשים. זאת אומרת, זה משהו ממש טכני, אבל האשטג הפך גם לאיזשהו רכיב בשפה.
אז איך ילדים עושים את זה? מה ילדים עושים?
וואי, אם הייתי יודע איך ילדים עושים את זה, אני יכול לתת את הדוגמאות מה...
כן, תן לנו איזה דוגמה.
אז כמו שאמרנו את הסיפורים, ויש לנו גם, יש לי ילדים ששואלים, ילד שאמא שלו אומרת לו, אתה יכול לבחור, אתה צריך לבחור אם אתה רואה טלוויזיה או יוטיוב, הוא אומר לה, אבל אני דו מסכי. הוא לקח את הדו, יש דו משפחה, דו הורית, זה עניין נדיר כזה, בטח שמעתם עליו, ויש בית דו קומתי, ויש אדם דו מסכי.
שזה מאוד תקף לתקופה שלנו, הרי כולם מדברים על המסך המפוצל הזה, שהוא כבר לא על הטלוויזיה, אלא אנשים שרואים טלוויזיה בזמן שהם גולשים באינטרנט, בפייסבוק, ודרך לנצל את העובדה הזו. הוא בעצם קלה בול הילד הזה.
לא רק זה, גם יש לנו, הזהות שלנו מתחלקת בין העולם הפיזי הקינטי לעולם הווירטואלי המקוון. למשל, אתם יודעים, לכל בן אדם יש שם פרטי ושם...
משפחה?
לא, שמשתמש. זה גם מילדים...
וואי, איך נפלנו לתוך הבור הזה, יא אללה.
ממש, כן, זה היה... אז ועוד דוגמה אני אתן, כי באמת יפהפייה והיא מחברת אותנו לאמוג'י. אמא אומרת לילדה, תראי כמה שהילד הזה חמוד. אז הילדה אומרת, אני לא יודעת, אין לי לבבות בעיניים. זאת אומרת, המטאפורה הופכת בחזרה למציאות. המסך, הרי אנחנו מקבלים את עולם הטכנולוגיה והאינטרנט במטאפורות, שמישהו בחר שדסקטופ יהיה שולחן עבודה ושיהיו עליו פולדרים, דפדפות, ובעצם המטאפורות האלה מנהלות לנו את התפיסה שלנו לגבי מה זה אינטרנט, לגבי מה זה טכנולוגיה ולגבי מה זה החיים האלה, שאנחנו כבר לא באינטרנט או לא באינטרנט, אנחנו כל הזמן באינטרנט, אבל יש לנו את החיים במסך ואת החיים מחוץ למסך.
אני רוצה לשאול אותך, תהיה שם גם יעל סלע מגוגל ישראל, כן. איך הם תורמים לנו בעניין השפה?
אז קודם כל גוגל טרנסלייט, שוודאי רבים משתמשים בו מבין המאזינים, גוגל טרנסלייט בעצם משתמש בבינה מלאכותית שלומדת את השפה שלנו על ידי קריאת כמויות גדולות של טקסטים וניתוח שלהם. זאת אומרת שהיא, ואחת הבעיות בדבר הזה זה שהיא מהדהדת הטיות שיש לנו. זאת אומרת, אם אתם תחפשו תנסו לתרגם programming, כנראה שהייתם מקבלים מתכנת, ואם הייתם מנסים לתרגם cooking, הייתם מקבלים בשלנית או מבשלת. זאת אומרת, ההטייה המגדרית שיש לנו בשפה נכנס לתוך הכלי הזה, כי הכלי הזה לא יודע מה אנחנו אומרים, הוא לומד אותנו. ולכן אחד הפרויקטים שעשו שם זה להוריד את ההטייה המגדרית, להפחית אותה בגוגל טרנסלייט, ובממשקים של גוגל עצמם, יעל סלע היא מנהלת התרגום של גוגל ישראל, הם הפכו את כל הפעלים לניטרלים מגדרית, שזה קל, אומרים ברבים, או הופכים את זה למבנה אחר של המשפט. ועוד דבר שהם עושים שם, הם הבינו, הם למדו מהמשתמשים שציווי לא עובד. זה נשמע תוקפני בעברית. בשפות אחרות זה בסדר, בעברית זה פשוט, היא אומרת, למה מי אתם שתיתנו לי פקודות? זאת אומרת, השפה צריכה לדבר אל המשתמשים שלה בשפה שלהם. אז הפקודות הופכות לדברים כמו במקום התקן או התקיני או התקינו את התוכנה, כאן אפשר להתקין את התוכנה. זאת אומרת, זה נפעל, זה מוריד את המגדר וזה מוריד את הציווי.
אתם יכולים להתקין את התוכנה, זה בחירה שלכם אם אתם רוצים להשתמש בה או לא.
אם אנחנו מדברים כבר על 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 השירות לקהל, אז יש את מה שאני קורא לו המודיפיקציה של הודעות השגיאה. הודעות שגיאה מקוריות הם נועדו למהנדסים ומתכנתים. אתם מקבלים מספר שגיאה או מספר ואותיות, וזה לא אומר לכם כלום כי אתם לא עוסקים בתחום הזה, אבל מי שעוסק בזה, אז הוא יודע, אני צריך ללכת לספרייה הזאת, אני צריך ללכת לשורה הזאת בקוד. גוגל היא אחת החברות שהכניסו לעולם את את ההודעות שגיאה חמודות. הודעות שגיאה חמודות זה הודעות שבעצם מדברות אלינו בשפת בני אדם. ודוגמה אחת שיש בגוגל זה מסך המוות, מסך ההודעת של דפדפן חרום שהוא לא יכול לגשת לאתר, זאת אומרת הוא שהוא קרס.
מסך המוות, לא הפרזנו.
לא מסך המוות הכחול, אבל של של מייקרוסופט, אבל מסך מוות.
Okay.
אז במקור זה He's Dead Jim, שזה מסטאר טרק, שהרופא שם בונז מקוי תמיד אומר He's Dead Jim, הוא כאילו בודק מישהו ואומר שהוא מת, וההצעות שעלו הרעיונות שעלו לתרגם את זה, הוא הלך בשדות ולא חזר, עברנו את פרעון נעבור גם את זה, איך נפלו גיבורים, שלום חבר, בואי שרה להולכין.
אני בעד זה. אני מצביעה לבואי שרה, סבתא חיה מתה זה גם.
בסופו של דבר, הם בחרו משהו נטל, כי אתם צריכים לזכור שהם לא יכולים לשים משהו שהוא יכול להיות בעייתי, פוליטי, פוגעני. אז הם בסוף השתמשו בזה סופו של כל חלון.
אוקיי. חמוד, חמודיפיקציה, בהחלט.
חמודיפיקציה.
ועל מה ידבר פרופסור סיריל אסלנוב?
כן, אז הוא בלשן, הוא עובד באקדמיה ללשון, והוא מדבר על הטקסטים שזמינים לנו, מכיוון שהשפה שלנו מתעצבת על ידי העברית שאנחנו שומעים ורואים סביבנו, הוא אומר, יש איזושהי בעיה מובנית באינטרנט, שיש בה את העברית העתיקה, התנ"ך וכל ספרי הדת שזמינים ברשת בחינם ואפילו מנוקדים, ומצד שני יש את העברית החדשה שזה העברית שאנחנו מדברים בה היום, אבל אין את האמצע, אין את ה-50 שנה האחרונות של הספרות העברית החדשה, מסיבות של זכויות יוצרים בעיקר, וההיעדר של זה גורם לאנשים שלא מרבים לקרוא ספרים לא להכיר את השפה הזאת. זאת אומרת, גם לא להבין חלק מהשפה, כי זו שפה שהם אף פעם לא נתקלו בה, וגם לא להשתמש בה, זאת אומרת, לא להעשיר את עצמם בטווח הזה. אז הם יושפעו יותר מהתנך ומהאנגלית, מאשר מהעברית המודרנית.
זה ממש דבר מדהים.
זה דבר מדהים.
כן. וזה משהו שאולי אנחנו צריכים לחשוב עליו בכלל, בדברים שאינם נגישים ברשת, מבחינה תרבותית, בעיקר ספרים וסרטים וזה, הם נעלמים עבור דור שלם. אם זה לא בנטפליקס, אז הוא לא יראה את זה, אם זה לא בספוטיפיי, אז הוא לא ישמע את זה.
אז מה הפתרון? מה? משחררים זכויות יוצרים לכל הדברים האלה? זה נשמע לא סביר.
זה סטייה מהנושא, אבל בגוגל ניסו לעשות פרויקט שיסוק את כל הספרים בעולם וינגיש אותם, והיה איזו תביעה ייצוגית, והם כמעט הצליחו לנצל את התביעה הייצוגית הזאת, לקבל אישור להעלות את כל הספרים האלה למטרות לא מסחריות, וזה לא עבד. בסופו של דבר בית המשפט לא קיבל את זה בארצות הברית, אבל טקסטים קנוניים לפחות, דברים שמייצגים את ההתפתחות של התרבות והשפה העברית צריכים באיזשהו אופן להיות שם. אם אנחנו משלמים על נטפליקס ואנחנו משלמים על ספוטיפיי, אולי אנחנו נסכים גם לשלם איזה מנוי חודשי על גישה לספרות העברית.
לגמרי, רעיון טוב. לך, אולי תצטרך להרים את הכפפה הזאת.
מיד אחרי הכנס מחר.
אנחנו לא יכולים לסיים, אבל בלי לדבר על כותרת האירוע הזה, הפרצופונים, אימוג'ים, שזה בעצם שפה חדשה, ובעיניי כקשיש מאוד מבלבלת.
אז אני רוצה לספר לכם על פסק דין שהתקבל לפני כמה, בשנה שעברה, לפני שנה וחצי. זוג שדיבר עם מזכיר דירה, רצה לזכור ממנו את הדירה, ובסופו של דבר נעלם. המזכיר הוריד כבר את המודעה, והוא הפסיד חודש של שכירות, והוא תבע אותה בבית משפט, ובבית המשפט דנו בהודעה שהם שלחו לו. אני אקריא מכתב מפסק הדין. בוקר טוב בסוגריים סמיילי, רוצים את הבית בסוגריים אישה רוקדת זוג רוקד זימן וי באצבעות כוכב שביץ נאי בקבוק שמפניה סוגריים, רק צריך לשבת על הפרטים מתי מתאים לכם. עכשיו, השופט אמר שאי אפשר להבין בהכרח מה בדיוק האמוג'י אומר, כי זה אומר דבר שונה לכל אחד, ואגב, גם בפלטפורמות שונות, אייפון, גוגל, פייסבוק, טוויטר, יש מצגים שונים, מופעים שונים של האמוג'י. זאת אומרת, אמוג'י יכול להופיע בצורה מסוימת בפלטפורמה אחת, בצורה אחרת בפלטפורמה אחרת, ומעבר לזה יש...
כלומר, אם אני שולח את זה מאייפון, אני שמתי סמיילי מסוים מאייפון, ואני שולח את זה למישהו עם מכשיר אנדרואיד, יכול להיות שהוא יראה את זה אחרת.
הוא יראה את זה אחרת, ולמשל, הייתה בעיה נקודתית, ב-2016 אפל הסירו את האקדח, את האמוג'י של האקדח, והחליפו אותו באמוג'י של אקדח מים. עכשיו תחשוב שאתה מעלה הודעה, ציוט בטוויטר, ואתה כותב, וואי, הייתי מוריד את ראש העיר ושם אקדח מים, כי אתה מדבר על קרב המים בכיכר רבין, ומישהו אחר רואה את זה, צריך להוריד את ראש העיר עם אקדח אמיתי, ואז הוא אומר, בן אדם הזה רוצה לרצוח את ראש העיר, אני אתלונן למשטרה. אז מה שהוא כתב בפסק הדין, השופט אמיר וייצנבליט, אני חושב שראוי לציין את שמו, כי באמת זה היה מאוד ייחודי וראשוני, הוא אומר, סמלים אלו המשדרים לצד השני כי הכל קשורה היו מתאים, שכן באותה העת כבר הטילו הנתבעים ספק ברצונם לזכור את הדירה. הצירוף של הצלמיות החגיגיות בתחילת המסע ומתן שיצרו הסתמכות אצל התובע, ואותם סמלי סמיילי בסוף המסע ומתן, היטעו את התובע לחשוב שהנתבעים עדיין מעוניינים בדירה. הם בסופו של דבר הפסידו ושילמו שכר דירה של חודש אחד.
הם הפסידו, וואו.
הם הפסידו.
כי אמוג'י של בקבוק שמפניה נפתח, זה אומר, it's a sealed deal, וזהו, סגרנו.
כן, זה כאילו, כן, חוגגים.
זה מדהים אבל שמערכת המשפט מסוגלת לעשות את האדפטציה הזאת, שלמעשה היא סופגת לתוכה, היא מוכנה לקבל את השפה הזאת כשפה רשמית.
אנחנו בזמן... עוד נראה, בארצות הברית כבר יש כמה וכמה פסקי דין בנושא, אצלנו אנחנו עוד נראה כאלה, כי זה הופך להיות חלק מהשפה העסקית. אנשים שולחים אמוג'י גם בהודעות אימייל עסקיות, אימוג'י ורגשונים, פרצופונים, כל הדברים האלה.
אבל כל אחד גם יכול להבין את זה אחרת. זה בדיוק העניין.
למילים האלה עוד אין משמעות מסוכמת. למשל, האימוג'י ששתי ידיים נוגעות אחת בשנייה, יש כאלה שרואים בזה תפילה, יש כאלה שרואים בזה נותנים כיף, ויש כאלה שרואים בזה תודה.
או הטרדה מינית. אולי זו הטרדה מינית.
חציל, בואי נדבר על חציל.
חציל, בבקשה.
מה עם החציל?
חציל והפרסק.
כן, בבקשה, חציל.
גם הפרסק, וואו. כן?
אז חציל וסמל לאיבר מין גברי בין השאר בטינדר ובגריינדר, אבל גם במקומות אחרים, והפרסק זה ישבן.
וואו, לא ידעתי, מי יודע את זה?
אבל... פרויד היה עושה מעניין הזה, חגיגה.
אני אמורה הייתי לדעת את זה, כי לא ידעתי את זה.
עכשיו את יודעת את זה, ואל תשלחי לאנשים חצילים.
אני לא אשלח, אבל השאלה היא אם אי פעם מישהו שלח לי ולא הבנתי, כאילו, מה קרה?
מה, אתה רוצה סביך? את לא מבינה אם זה סביך או הצעה למין.
קיבלת פעם חציל?
לא. לצערי אני...
אתה צריך לשאול את עצמך כמה שאלות קשות.
כן.
עידו קינן, בלוגר חדר 404 ומגיש הפודקאסט שרת התרבות ומנחה הפאנל, רב השיח על אמוטיקונים והפרצופונים בשפה העברית. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
להתראות.
אנחנו מדברים כל השבוע על עברית, ועל איך צריך לדבר, ומה נכון, ומה לא נכון. אבל אולי כל הנחות היסוד שלנו שגויות, אולי אנחנו כבר מושלמים, אנחנו כבר מדברים עברית נהדר, זאת הרי שפת האם שלנו. אולי השגיאות שלנו הן לא שגיאות, אלא חלק מהשפה. אולי אנחנו פשוט לא מדברים עברית, אלא ישראלית. זה מה שטוען הבלשן, פרופסור גלעד צוקרמן.
נכון. גלעד צוקרמן הוא אכן בלשן ופרופסור ללינגוויסטיקה, הוא שחי באוסטרליה בדרך כלל. המחקרים שלו עוסקים בעיקר בהחיית שפות, במגע בין לשונות, בשפה ותרבות, בבלשנות היסטורית, בלקסיקולוגיה, בגנטיקה לשונית ובהתפתחויות של לשונות, במקורות ההשערה המילונית ועוד ועוד. היברידיות, לא, אני קראתי שהוא מדבר 13 שפות.
אני לא מבין חצי מהמושגים פה.
אוקיי, ב-2008 התפרסם הספר שלו ישראלית שפה יפה, בהוצאת עם עובד, והייתה שערה מאוד גדולה סביב הדבר הזה, הוא גם היה רב מחר, שזה נדיר בתחומים כאלה. ואני תמיד מזכירה אותו פה בתוכנית, כשאני מעוניין שמישהו יפתור אותי כבר מההערות שאנחנו מקבלים על השפה הקלוקלת שלנו. שלום לפרופסור גלעד צוקרמן.
שלום, כיף לדבר איתכם.
אלן, אז כשאני מעירה לילדים שלי, בוא ניקח על עצמי רגע את האשמה, על העברית שלהם, אני שוגה? אני צריכה להניח להם עם זה?
חד. לא רק שאת שוגה, את גם גורמת להם לסכיזופרניה דקדוקית. אני מצטער מראש שאני משתמש במושג פסיכיאטרי באופן שגוי מבחינה פסיכיאטרית. זאת אומרת, הילדים שלך יגדלו ולא ידעו בעצם מה דקדוקי ומה לא. מה שדקדוקי לפי המוח שלהם, זה מה שאת אומרת להם שזה לא דקדוקי, ומה שאינו דקדוקי לפי הדקדוק של הישראלית שלהם, את אומרת להם שהוא כן דקדוקי. זאת אומרת, גורמת להם, לפי דעתי, לבעיה. זאת אומרת, אל לך לתקן את ילדייך, למעשה כדאי לך ללמוד מילדייך כיצד לדבר ישראלית.
זאת אומרת, לדבר ישראלית,
ישראלית זהו.
זה נגיד לא לשים לב לזכר ונקבה כשאתה משתמש במספרים, ודברים כאלה, לשים דגשים במקום הלא נכון, בגד כפת בראש מילה, להעיף את הדבר
מה
הזה.
מה ההבדל בין העברית, בין השפה העברית לשפה הישראלית? בוא נשאל כך.
השפה העברית הייתה שפה נהדרה ויפהפייה מפחות או יותר 1300 לפני הספירה עד 135 לספירת הנוצרים. בר כוכבא באופן סימבולי הוא הדובר האחרון של העברית, מכיוון שכמו שאתם יודעים הוא נהרג בביתר ואז זרקו את כל היהודים לעיראק וכן הלאה.
כן.
הישראלית היא שפה בת כ-120 שנה, באופן סימבולי איתמר בן אליעזר בן יהודה, שהתחיל לדבר בשנת 1886, הוא הדובר הראשון של הישראלית, אבל למעשה מדובר על ילדים בשנות העשרה של המאה ה-20, שלמדו בבתי ספר של מורים שלמדו ביחד ישראלי או עברית, אבל מה שיצא יצא ישראלי. הישראלית מלכתחילה יונקת לא רק מן העברית, שהיא יפהפייה נרדמת, אלא גם מן היידיש, העמם לושן של רוב מחיי השפה. מחיי השפה שנרו את היידיש באופן כללי, אבל לא הצליחו להתנתק מהכבלים שלה.
כן.
ולכן, למשל, כשגדוד מגיני השפה, שהיה מכה אנשים שמדברים ביידיש ברחובות תל אביב בשנות ה-30, הוא לא היכה בן אדם ששאל מה נשמע, למרות שזה הוס הרצח ביידיש, וגם אפילו בהמנון של גדוד מגיני השפה, המשפט האחרון הוא, ועל כל מתנגדינו אנחנו מצפצפים. זאת אומרת, בלי מסים הם למעשה השתמשו בבבואה של היידיש.
כן.
לכן כשהבנים שלכם אומרים 10 שקל, אין מדובר על טעות, מכיוון שביידיש אין הבדל בין 10 ל-10. זאת אומרת, הדקדוק של הדובר הילידי הוא דקדוק מושלם בתוך הראש. הילדים שלכם לא אומרים מכונית גדול, אני טועה?
לא, הם לא אומרים
מכונית גדול.
לא.
כי מכונית גדול זה בלתי דקדוקי בישראלית, אבל 10 שקל ופטיש 5 קילו זה כן דקדוקי בישראלית, ויש לי את הספר הזה, זה כן דקדוקי בישראלית, למורת רוחו של התרבית של הלשון העברית. התרבית של הלשון העברית בעצם פועל לפי העברית, הוא מנסה לאנוס את השפה הישראלית עם דקדוק עברי שאיננו הדקדוק שנמצא בתוך הראש של הילדים שלכם.
אז אנחנו בעצם לא החיינו שפה מתה העברית, אלא יש פה שפה חדשה, זה מה שאתה אומר?
אנחנו ניסינו להחיות את העברית, אבל כמו בכל החייאה של שפה שאיננה מדוברת כשפת אם, התוצאה היא גם השפה הזאת שניסינו להחיות, בהיברידיזציה או בהחלאה יחד עם שפות האם שלנו. זאת זאת אומרת, ניסינו, אליעזר בן יהודה כשדיבר עם איתמר, הוא בעצם כן ניסה לדבר איתו בעברית, אבל איתמר לא היה דפר. איתמר הבין בדיוק מה דקדוקי ומה אינו דקדוקי. והעשר שקל הזה, זה מסוף המאה ה-19, זה לא עם העלייה המרוקאית, כמו שיש כל מיני מיתוסים כאלה שהמרוקאים הביאו את העשר שקל ואת ה-15 ילדות. זאת אומרת, הכיתוב המגדרי המוזר הזה, שקיים בעברית, לא קיים בישראלית. למה בישראלית נשים את העשרה, שזה כמובן נקבה, יחד עם הזכר?
תשמע, זה טוב ויפה על הנייר, אבל מי שמקשיב לך מדבר, קולט מהר מאוד שהשפה שלך היא מאוד מאוד נכונה. למשל, אתה אומר בבתי הספר, בעוד שהדובר הממוצע היה אומר בבתי ספר, בגלל שהוא לא תמיד זוכרים מתי מורידים את הדגש, מתי לא מורידים את הדגש, אבל מה שאתה אומר כאן זה שבעצם יש כאן כל מיני דוברים. אתה בעצמך עשוי, אני מניח שאתה לא אומר 10 שקל, לפי מה שאני שומע עד כה בשיחתנו.
הוא מדבר 13 שפות, אז אתה יודע, הוא יודע עברית גם.
אבל אולי בסופו של דבר שני הדברים האלה גרים בכפיפה אחת, או שאולי מה שיוצא מזה שבסופו של דבר אנשים שמדברים עברית תקנית פשוט לא יובנו על ידי השאר.
אז קודם כל, אני אומר שפינוזה וכופרים אחרים. אני לא אומר שפינוזה וחופרים אחרים. אני אומר את ביי, בספר שתדיד, היה יותר, אני מתק טוב. אני אומר נזירה וכומר, אני לא אומר נזירה וחומר. וגם אני אומר, למשל, סונטה לכינור ולקונטרבאס, בניגוד לאיזה חבר ששמר סונטה לכינור ולחונטרבאס. זאת אומרת, אני כן פועל לפי... ואגב, אני שמעתי, יש לי איזה חברה שאמרה לבן שלה, אתה עולה לכיתה א', אז שאל אותה אם זה בית ספר שדה, הוא לא יודעים למה זה לכיתה א'. זאת אומרת, זה נכון שאני כן, אני אפשר להגיד שהאינדוקטרינציה ושטיפת המוח, סקופתי, אפשר פסיק,
אנחנו הפסקנו לפי דעתי לשמוע אותך, גלעד.
אתה תזוז לאיזה מקום שאפשר אולי לשמוע אותך יותר טוב?
הבנתי, סליחה.
הנה, עכשיו נהדר.
אני נמצא פה בתל אביב, אבל...
אז תעמוד איפה שאתה עכשיו.
אני נמצא בתל אביב,
אבל... אוקיי. רגע, אז נגיד, הדבר הזה שאנחנו מאוד מאוד מתעצבנים ממנו, הצירה, כמו הפסקנו, זה בסדר מבחינתך?
חד משמעית זה בסדר. זה נובע מתופעה פונולוגית, שקורית כמו מתוך אנלוגיה לסילים כמו...
טוב, אנחנו מאוד... אנחנו מאוד רוצים לשמוע את זה, כי זה נותן לנו בעצם אפשרות לטעות.
כן,
מין
אבל...
אישור כזה, אבל הקו מאוד
לא
משובש, לצערי, אבל זה היה... תודה רבה על השיחה הזאת, הייתה מאוד מעניינת.
תודה רבה.
פעם הבאה בקו יותר טוב.
תודה רבה, גלעד צוקרמן.
להתראות.
נעשה את פינת ההתחלות של ספרים. בפינה הזאת אני רוצה לקרוא את ההתחלה של הספר נעולה של ורד זינגר, שיצא לאחרונה בסדרת רוח צד של הוצאת דביר ומכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון. ורד זינגר היא עורכת, וזהו ספר הביקורים שלה. היא כבר פרסמה סיפורים קצרים בתרבות וספרות של הארץ, במוזניים, בעיתון 77, בפרויקט הסיפור הקצר מעבורת. ועכשיו היא מפרסמת את נעולה, ספר הביקורים שלה, ואני אקרא את הפתיחה שלו. יד קטנה, זה כל מה שיש לה לתת לך, שמעתי אותו אומר. תפסיקי את זה תכף ומיד. הוא אמר את זה חזק וברור, לכן אין בשום חרטה. אין ספק שהיא תיצור קשר, ואם זה לא יקרה, ההפסד כולו שלה. הכל פועלת טובתי, מכונה חרישית עובדת בשבילי שעות נוספות. המחשבות הן מסמרים שנתקעים בגלגלים שלה. ואז היא מתחילה להרעיש. רק כשמניחים לה לעבוד בשקט, הזמן מתבהר, החללים מתמלאים, והספקות מתבטלים. כי הנה מאז שהפסקתי את הפגישות המעוותות האלה, התפנה לי קצת זמן לנוח, לטפל ביותם ובבית. מחר אצבע את חדר המקלחת הכתום בכחול אינדיגו, את הקיר הצהוב בכניסה, אהפוך לירוק. אבשל לי אותם משהו טעים ובריא, בשני הצבעים היחידים שהוא מסכים להכניס לפה, אדום ולבן. אולי קוסקוס וקובה סלק. בזמן האחרון הוא אוכל רק אורז לבן עם שעועית אדומה. ליד הטמבוריה יש חנות ספרים. אחפש איזה ספר של לואיז היי שעדיין לא קראתי. הנה אחת שמכניסה את טל חלמיש בכיס הקטן שלה. אני מדלג קצת להמשך. יד קטנה. זה באמת כל מה שהיה לטל לתת לי. אבל בשביל להיפגש עם מישהי שיש לה יד קטנה אני צריכה לשלם? אפילו אמא ואבא לקחו אותי פעם, בחינם, לאישה שהייתה לה רגל קטנה כמו שלי, כדי שיראה שאפשר להתחתן ככה, ואפילו לולדת ילדים. והייתה לה נעל קטנה, בדיוק כמו שלי, רק יותר גדולה, בגודל של כף הרגל השלמה שלה. קראו לה אמליה, והיו לה טלטלים רכים וחומים וארוכים כמו שיש לי אותם. היא לטפה לי את הלחי וחשפה את חמשת הצ'ופצ'יקים בכף הרגל שלה. כפתורי בשר רכים ועגולים שמהם אמורות היו להיווצר האצבעות. בעוד שברגל הקטנה שלי, שהיא בעצם עקב, יש רק צ'ופצ'יק אחד קטן במקום שבו הייתה אמורה לצמוח כנראה הבוען. היא סיפרה שהצ'ופצ'יקים שלה מפריעים לה, והיא הולכת להסיר אותם בניתוח. בעוד שלי יש רק צ'ופצ'יק אחד שלא מפריע לשום דבר, ושגם אם הייתה נולדת עם שני צ'ופצ'יקים, אפילו לא הייתה חושבת להסיר אותם. ולי יש בסך הכל אחד. עד היום שבו נכנסתי לבית של האישה עם הרגל הקטנה, לא התעסקתי עם הצ'ופצ'יק שלי בכלל. הוא היה חלק בלתי נפרד מהדבר שאותו אני מצווה להסתיר. זאת הפתיחה. אז יש איזה מין, בפתיחה הקצרה הזאת, מין נטלת פצצה כזאת, הנוחות הפיזית. בעצם מספרים לנו עליה כבר במשפט הראשון, יד קטנה, זה כל מה שיש לה לתת לך. אבל אנחנו מיד, הדבר היפה בעיניי זה שאנחנו מיד מתייחסים לזה כדימוי. אני חושב שוורד זינגר מנצלת את העובדה שאנחנו, הקוראים, מרגישים שאנחנו בתוך ספר ובתוך מעשה ספרותי, ולכן אנחנו מתייחסים ליד קטנה כאיזה ביטוי שהוא פיגורטיבי, שהוא בוודאי מסמל משהו, ולא באמת מתכוונת ליד. אבל אז מתברר שהיא מתכוונת בדיוק לזה, לנכות פיזית, איבר שלא התפתח כמו שצריך. ואני חושב לעצמי שבדיוק קראתי את הספר, הם היו שניים, של ענבר אשכנזי. הוא עוסק באישה שנולדה עם חור בגב, שמתפתח בסופו של דבר לזנב. ואני שואל את עצמי, האם יש טרנד חדש של ספרות נשים, אנשים עם עיוות גופני בולט שיש להסתיר ולמנוע מהציבור לראות אותו, ועל המשמעויות הנוראיות של הדבר הזה?
הגיוני.
הגיוני שיש טרנד כזה.
כן, במסגרת ההתעסקויות במיטו ובכל הדברים האלה, אז הגיוני שיהיה כזה דבר.
אני חושב גם שזה...
אם זה חדש בכלל. אתה חושב שזה חדש?
את זוכרת דבר אחר? אני לא יודע.
לא יודעת, כאילו נשים נכות, סוחבות רגל וכאלה, יש.
נכון, הייתה גם נשים נאכלות, כל מיני דברים כאלה.
עיסוק בגוף וזה.
נכון, גם זנב וצ'ופצ'יקים, אפשר לחשוב על איזה סימבוליקה פסיכואנליטית שתפליט...
אפשר היה לחשוב שאתה תחשוב על זה, זה בטוח.
טוב, לגבי לואיז היי שהיא מזכירה כאן, אני לא ידעתי מי זאת. את יודעת מי זאת?
ברור. לואיז היי, סופרת ספרי עזרה עצמית.
אני לא ידעתי את זה.
היא לא שייכת ממש לדור שלנו, היא כזאת של שנות ה-70, אני חושבת, אבל היא הייתה עלית באמריקה.
אז עשיתי גוגל.
אוקיי.
כן, סופרת של ספרי עזרה עצמית. ואפשר להבין את זה האמת מהטקסט, נכון? כי היא מדברת על איזה מישהי שהיא נעזרת בה. ואני חושב שכשאנחנו אומרים, אנחנו מדברים על מישהי כזאת שנעזרת במישהי שכותבת ספרי עזרה עצמית, אז וגם לצד המאפיין הפיזי הזה שמתעכבים עליו, התחושה היא מיד שזה נועד למקם את האישה הזאת בעמדה מאוד ספציפית, מבחינת השכלה או איזו אוריינטציה אינטלקטואלית. לאו דווקא שהיא לא משכילה האישה הזאת, אלא איזה מין ניו אייג'יות דודתית כזאת.
ממש לא.
לא?
לא, ממש לא.
לא מרגישה ככה?
לא. אתה לא מבין נשים, מצטערת להגיד לך.
זה בטוח.
אנחנו אוהבות דברים כאלה. אנחנו אוהבות ספרי עצות, אנחנו אוהבות אסטרולוגיה, זה לא מראה, לא על השכלה ולא על ניו אייג'יות ולא על דודתיות. ממש לא.
ומה עם הרמיזה על העדפת צבעי האוכל של הבן שלה? אצלי זה מיד מעלה את האופציה שאולי הילד הזה הוא על הספקטרום.
למה? ילדים קטנים, יש להם תמיד את הדבר הזה, צבעים שהם לא אוכלים, ושהרטוב לא ייגע ביבש, ומה, אתה לא מכיר את זה?
לא מכיר את זה.
הבנתי, טוב.
לא אצלנו בבית.
אצלכם זה משהו אחר, זה ילדים משלמים.
ברור. לי היה תחושה שזה יוצר איזו מסגרת מאוד ברורה של משפחה שלומד במרכז העלילה ובמאפיינים של המשפחה.
יכול להיות שאתה צודק, אגב, אבל אני לא הרגשתי את זה מהפתיחה, את העניין הזה שהילד על הספקטרום, כי ילדים הם עם אוכל כשהם קטנים, מסדרים צלחות ככה.
אז אני לוקח את זה בחזרה, הכל היה לא ברור. אפשר להגיד דבר אחרון, עכשיו נראה אם זה כן מתחבר. במסגרת אותי הסיפורי העצמה נשית ומיניות נשית ונשים עם זנה ונשים עם צ'ופצ'יקים, בהחלט נוצר אצלי הרושם שטל חלמיש היא לא רק איזה מטפלת מקומית שמנסה להיות גורו שמתחרה בלואיז היי ללא הצלחה, אלא גם בסוג מסוים, אולי לא ממש עד הסוף, אבל סוג מסוים של מאהבת של הגיבורה, או לפחות מושא התשוקה שלה, שמערכת היחסים שלהם לא נגמרת ביחסי מטופלת, מטופלת, מטפלת.
טוב, אני מציעה לעשות הרחבה של הפינה הזאת, שבה, מכיוון שאני רואה שיש לך כאן המון הנחות, שבה אתה תצטרך לחזור בשבוע הבא אחרי שקראת את הספר,
ולהגיד אם צדקתי או טעיתי?
כי המון הדברים, אולי אתה צודק, אבל אני לא רואה את זה בעמוד שקראת. אז יש לך משימה.
יש לי שיעורי בית.
בבקשה. אוקיי, לסיום, סטטוס יומי, היום יש לנו שני סטטוסים, אני חושבת. טלי אוקבי, שדיברנו פה על הספר החדש של בלוטת האושר, הפעם היא כותבת על איך אנחנו צריכים להרגיש. כך היא כותבת. פעם קראתי ספרים שאמרו שכעס זה לא רגש. הספרים אמרו שמתחת לרגש כעס מתחבא הרגש האמיתי, והוא עצב, ואותו צריך להרגיש. אחר כך הייתה תקופה בה קראתי ספרים שאמרו שצריך ללמוד לכעוס במקום להיות עצובים. שכעס הוא רגש לגיטימי ואמיתי. עכשיו אני בתקופה בה אני כבר לא קוראת ספרים על רגשות. לפני הייתה תקופה בה קראתי שאסור להזדהות עם רגשות, שצריך להפריד את האני מהרגשות שעוברים דרכו, שרצוי לתת לרגשות לעבור בלי שידבקו בנו. עכשיו אני מחכה שהאגם יקפה והשמש תזרח ותשקע.
אני לא יודע, איזה מין ספרים זה? אסור להזדהות עם רגשות? מה זה הדברים האלה?
אוקיי.
אם כבר דיברנו על שפה כל השבוע, הנה חידוש משגע בפוסט נוסף, הפוסט השני שאנחנו מקריאים היום, דורון אמבורגר כותב. זה דבר נפלא. כתבתי את זה כבר פעם, כתבתי את זה כבר פה פעם, הוא כותב, אבל נדמה לי שזה לא באמת תפס וזה כואב לי. פעם ישבתי עם זוגתי בסלון והסברתי לה משהו על מערכות התפלה. ומתוך ששמה לב שאני משלב פה בין דיבור על טכנולוגיה מתקדמת, לבין העובדה שאין לי מושג על מה אני מדבר, היא שאלה אותי, תגיד, מה אתה מחרטד לי? מחרטד, כמו מלשון מחרטד, כל ההרצאות, נענו נותן הופעת תד בסלון. לדעתי, השורש המרובע הזה על כל הטיותיו אמור להיכנס חזק לעברית, הן בשביל להצביע על התופעה המטרידה והן על מנת להדביר אותה מחיינו. עשו מעשה ובשרו את בשורת החרטוד. לעולם.
אז עשינו מעשה, מחרטט זה באמת נפלא וגאוני, ואני בעד שהעולם ייקח
לא
את זה.
אני לא מבין איך זה לא תפס בפעם הראשונה שהוא כתב את זה.
עכשיו
מחרטט.
זה
יפוס. קדימה, תעשו את זה.
טוב, כמה המלצות לאירועי ספרות לסוף השבוע. מחר יום חמישי בבית ביאליק יתקיים ערב לכבוד המשוררת אסתר אטינגר, ימצאת ספר שיריה, הכל יקר, שירים מ-1980 עד 2016, זה יצא בהוצאת מוסד ביאליק הספר. באירוע הזה השתתפו חיים באר, יעל שנקר, ימים הארגז, ריקי דסקל, עמיחי חסון, רני אגיל, אליטי שורון, ישראל פינקס, יהודית רותם ומוריד נהדר. זה מחר בבית ביאליק.
והיום ייפתח פסטיבל ימי אהבה לשירה של כתב העת משיב הרוח, דיברנו כאן על הפסטיבל הזה. כבר בספרייה הלאומית בשעה 6 בערב התקיים אירוע בנושא תדבק בי לשוני. ויעסוק בעברית ושפות אחרות בשירה. רפי וייכרד ינחה וישתפו אלמוג בהר, אפרת מישורי וליאל אלכסנדר אדמון. מי שהולך לאירוע הזה יכול כבר להישאר לאירוע נוסף במסגרת אותו פסטיבל שהתקיים בשעה 7:30, בספרייה הלאומית גם כן. תחת הכותרת מזמור שיר לבני הישן. משורים מדברו על חוויית ההורות שלהם, מהציפייה לילד, דרך הקושי ועד ללידה ולגידול תינוקות, מתבגרים ומבוגרים. השתתפו סיגל בן יאיר, רחל חלפי, עמיחי חסון, ליאור שטרנברג, מיטל מיכאלי ועדי אסיס.
ואז בשעה 9 בספרייה הלאומית אנחנו סוגרים לכם את הערב היום, אירוע על המלחמה. באשר היא, בהשתתפות קרן אלקלעי גוט, עידן בריר, סיוון הרשפי, ענת זכריה, רוני סומק, צביקה שטרנפלד, תהיה מוזיקה של אג'ור ותנחה בת אל קולמן. יהיו עוד אירועים בהמשך בפסטיבל הזה בימים הבאים, ומומלץ להתעדכן, יש שם דברים מאוד מעניינים.
נכון, מחר גם מתקיים אירוע פתיחה של תערוכות פוטופואטיקה שעוסקות במפגש בין צילום, וידאו וכתבי שירה והגות בגלריה מוסרר בירושלים. שם בין היתר תוצג תערוכה אישה בחלל עבודה בעקבות שיריה של תהילה חכים. בערב הפתיחה יהיו אירועים שונים והופעות, למשל משוררות קוראות שירה, טל ניצן, שכה חליווה וליאור קריאל בפרפורמנס בעקבות ג'קלין קאנוף, זה גם, זה סופר מעניין, גם על זה דיברנו כאן, שווה גם כאן להתעדכן באירועים של הדבר הזה.
נכון, זה יקרה מחר, וזה זמננו לסיים. לפני סיום נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, היישומון שלנו שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו. אפשר גם לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה לעומר מנחם שליט וחן עוז שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, להתראות.